בשם השם נעשה ונצליח.
אנחנו בשיעור הגיעה וקריאה, השיעור ה-22 במספר. בשיעור הזה אנחנו מתכוונים בעזרת השם לחתום את נושא טעמי חמישה חומשי תורה ושאר הספרים חוץ מספרי איוב, משלי ותהילים. אנחנו נסכם ונעשה חזרה על כמה נושאים, גם נחדש כמה דברים מעניינים, וזה יהיה כסיומת. ובעזרת השם, בתקווה שהזמן יאפשר לנו, גם נעשה פתיח לנושא טעמי איוב, משלי ותהילים, שהם שונים בכלליהם משאר הטעמים.
זה פרקטי, זה שימושי, מי משתמש בטעמי?
כן, זה אומנם נשכח בחלק מהמקומות, ברוב הקהילות, אבל עד היום אתה יכול לראות שקוראים את ספר איוב במשך כמה שעות בבית כנסת מולנו, קוראים אותו לפי הטעמים האלה. כן, וזה קריאה ארוכה, זה עשרות פרקים. חוץ מי, אנחנו נראה באיוב לא כולו, רובו נקרא לפי הטעמים האלה, אנחנו נראה את זה.
וזה בהתאם למשמעות החשוב המילים?
כן, זה מאוד מעניין, אבל המתן מעט לשיעור הבא עם זה. יפה. אז מה אנחנו נלמד היום? אני רוצה להביא לכם כמה פסוקים, ואתם תגידו לי איך אני צריך לקרוא אותם. אני רוצה ללמד אתכם טעם שהוא טעם נסתר.
אנחנו מכירים אותו.
זה טעם שהוא נראה, הוא מתחזה לטעם אחר. יש טעם שהוא מתחזה לטעם אחר, אבל הוא לא אותו דבר כמו הטעם הזה. הוא נראה דומה, אבל הוא לא אותו דבר. בוא נתחיל בפרשת נוח. כתוב כך בפרשת נוח: פרשת נוח זה שמות פרק זן פסוק י"ח. סליחה, בראשית פרשת נוח, בראשית פרק זן פסוק י"ח. כתוב כך: מסופר כאן על היציאה של נוח מן התיבה. ומה כתוב בפסוק הזה? כתוב ככה:
ויצא נוח ובניו ואשתו ונשב עניו איתו. עכשיו שימו לב לטעמים פה. כתוב כך:
אני את הטעמים אני אכתוב באדום כדי שיהיה לכם בולט יותר. יפה. עכשיו השאלה היא,
אשתו, הטעם שמתחת לאשתו לא כתב, לא
נכון, מערוכו. זה פסוק אחד. ושימו לב, יש פה סתירה מסוימת בין המקף לבין הטפחו. לא ברור איך לקרוא את זה. לא ברור. יש פה שני טעמים סותרים. הלאה. בוא נראה את הפסוק הבא. תפתחו ובראשית למד א', פסוק בראשית פרק למד א', פסוק י' ד'. בראשית למד א', פסוק י' ד'. מה כתוב? וטען רוחל ולאו ותאמרנו לו העוד לנו חלק ונחלו בבית אבינו. מה הטעמים? וטען רוחל ולאור ותאמרנו לא ועוד לנו חלק מערוכו ונחלו תפחו בבית אבינו סילוק, שזה סוף פסוק.
בטען יש...
כן, ויש שופר הופו. יפה, עכשיו תפתחו פסוק דומה. פסוק דומה ברות א' פסוק י'. אני בכוונה מביא לכם פסוק דומה כדי שתבחינו בהבדלים. רות פרק א' פסוק י'. רות באה לפני איכה ואחרי שיר השירים. פסוק י', שימו לב. ותאמרנו לו, ותאמרנו לו ותאמרנו לו כי איתכנו שוב לעמך. עכשיו מה אנחנו רואים פה? דומה, נכון? זה דומה דומה לפסוק, זה דומה לויש לנוח, מצד שני זה גם דומה לפה.
מה דומה פה?
ותאמרנו לו, ותאמרנו לו. פה ותאמרנו ופה ותאמרנו. אמרנו לא, אותו אמרנו לא. וגם פה, יש אתנוחו וטיפחו, אתנוחו, טיפחו.
המכה, הוא
נחשב
כטעם מלא.
עכשיו, השאלה היא, איך אתם הייתם קוראים את זה? וטען רוחל, וטען רוחל, ולאו, ותמרנו, לא, העוד לא נוחל, הגוונה חלו, בבית אבינו. כלומר, הטיפחו, טעם מפסיק, ותאמרנו, לא אתנוחו. עכשיו, מה לעשות עם הפסוק וייסה נוח? יש שם גם טיפחו וגם מקף. כלומר, יש שם גם מקף וגם טיפחו. ומה לעשות בפסוק במגילת רות, מה לעשות גם שיש ותאמרנו לא, גם יש טיפחו ומקף ביחד, אחד סותר את השני. בוא ניתן עוד דוגמאות. מה אתה אומר?
המקף כאן בקל, הוא לא משפיע.
בוא ניקח עוד שני פסוקים דומים. אתה אומר שהמקף לא משפיע.
לא משפיע.
צריך הטיפחה צריך להתאים אותה. ויעשה נוח. ככה אתה אומר.
המשמעות של המילים.
ויעשה נוח. ובנו, ככה אתה אומר, וישתון שבנו איתה. רגע, שנייה. עכשיו, בוא ניקח עוד שני פסוקים. יאללה, קדימה. בוא ניקח עוד שני פסוקים. כי יש טיפחו. ברוך אתה אדונו, יאללה, מלכו, עולם שהכל מיום. טיפחו למשה,
ויעשה
נועה. אתה מתעלם? אתה מתעלם מהטיפחה, אתה זורק אותה.
למה
ויעשה?
אין לו רע, כאילו יש
פשטו
למעלה.
מה אתה עושה? מי גובר? המקף או הטיפחו? אם לא היה מקף, היה קל. היה קל להכריע.
ויעשה נורא.
אז אתה לקחת את הטיפחו.
אם אני עושה על זה, כאילו פשטו. ויעשה נורא.
טיפחו, לא צריך פשטו, טיפחו. טעם מפסיק. בסדר. טיפחו, פשטוג, מה שלא תגיד, טעם מפסיק. כלומר, הטעם המפסיק גובר. זה לפי מה שאתה אומר. רגע, בוא ניתן עוד דוגמאות. למה לא? למה לא לתת עוד דוגמאות? בואו תפתחו. תפתחו במדבר למד בית מם. למה? זה שאלה טובה. עכשיו אנחנו כרגע מדברים על איך לקרוא. מה הסיבה מי שמטילה טעמים, בעלי המסורה, הטילו את הטעם הזה לפני אלף ומשהו שנה, וגם זה על סמך מסורת בעל פשע הייתה בידם. הם לא סתם מטילו את הטעמים האלה. מה הסיבה? זה שאלה מעניינת. עכשיו, במדבר, אמרנו במדבר למד בית מם. וייתן משה את הג'לעוד למוכיר בן מנשה וישב בו. וייתן משה את הג'לעוד למוכיר בן מנשה וישב
בו.
יפה. עכשיו נתת לכם עוד פסוק. תפתחו בדברי הימים ב', דברי הימים ב', פרק ח', פסוק ח'. דברי הימים ב' פרק ח' פסוק ח'. זה קל למצוא דברי הימים כי זה בסוף התנ"ך. לא, בסוף התנ"ך. הכל, בסוף.
זה לא נכון, זה צריך להיות לפני הכלים ולפני אחד ולפני הכל.
הוא יהיה שם. פה. פה. יפה, מה הפסוק הזה אומר? פרק ח' אמרנו. פסוק ח'. וישבו. עכשיו הפסוק הזה יכול לתת לכם רמז מי גובר. בכוונה השארתי אותו לסוף, את הפסוק הזה. וישבו, נכון, יש פה גם מקף. וישבו, יש פה גם מקף. גם מקף וגם תפחו. ואתנוחו פה. אז למה זה דומה? לאיזה פסוקים זה דומה?
ויש אנוח.
נכון. ויבנו, אני אמשיך את המשך הפסוק, כמו שזה פחות ענייננו, ויבנו לכו. בו מקדוש לשמחו למר. מקדוש לשמחו למר. אז מה אתם אומרים? הפסוק הזה אמור לפתור לכם את החידה. הפסוק הזה אמור לפתור לכם את החידה. נתתי את הפסוק הזה, הפסוק הזה פתרונו בצידו. תסבירו לי למה הפסוק הזה. וישבו בו ויבנו לכו בו מקדוש לשמחו למר. יושבתי פה
בסוף?
נו, מי יגיד לי? שימו לב, מה ההבדל בין וישב בו וישבו בו? מה ההבדל בין? בכוונה נתתי פסוקים דומים. מה ההבדל בין וישב בו, שזה בו תפחו בלי המקף, לוישבו בו, שזה תפחו עם המקף? תסתכלו טוב. מה ההבדל? למה הבית פה? למה האות בית פה בלי דגש? אם היה ככה, אם היה וישבו תפחו, מה היה בבית? מה היה בבית? דגש באותיות בגד כפת. מתי הדגש באותיות בגד כפת מתבטל?
כשיש סמיכות
לאותיות ההבי שבאות לפניהם ברצף, בלי הפסקה. אז הדגש נופל. כלומר, איך צריך לקרוא את זה? בהפסקה או ברצף?
זה ברצף.
אז זה פתר לכם את החידה. מי גובר? המקף גובר. זה טעות, תראו לכם, זה משהו יחסית, מי שיש לו מסורת ויודע השלב, אבל זה משהו שלא כולם מודעים לו ומכירים אותו. זה טעם מתחזה. הטיפחו הזאת בלשון הדקדקנים היא לא נקראת טיפחו. לא רק בפסוקים, אני אתן לכם, אני אמנה בפניכם את כל הפסוקים שזה, זה נקרא, אני עושה הפסקה, הרב וולף היידנהיים. בשמחה. הרב וולף היידנהיים הוא חי בתחילת המאה ה-19, ב-1808, הוא חיבר חיבור שנקרא משפטי הטעמים. הרבה מבעלי החיבורים על הדקדוק השתמשו בחיבור הזה, אני התפסתי, זה המהדורה המקורית, אני התפסתי שני עמודים. מה אתה אומר?
הוא לא ידוע כאחד
מהמדקדקים. אנחנו מכירים את כל המדקדקים, הלוואי שהיינו מכירים. מה שנתתי כאן, אנחנו לקראת סוף לימוד הטעמים, יש טעם שהוא טעם מתחזה. כלומר, הוא נראה כמו טיפחו, אבל הוא לא מתנהג כמו טיפחו כל כך. נתתי פה כמה דוגמאות, ואני חוזר. התחלתי מהפסוק הזה בפרשת נוח, וישם נוח, ואמרתי, תשימו לב, יש פה סתירה בין המקף לבין הטיפחו. לא פתרתי את הסתירה הזאת, ואז הבאתי שני זוגות של פסוקים שגם בהם מופיע הדבר הזה בצורה דומה, פעם עם מקף ופעם בלי מקף. וטען רוחל ולאו ותמרנו לא, פה יש טיפחו בלי מקף, העוד לנו וכו', ובמגילת רות ותמרנו לא כי תוך נשוב לעמך, פה יש טיפחו, זה דומה מאוד, ותאמרנו לא, ותאמרנו לא, רק פה יש מקף וטיפחו, ופה יש טיפחו בלי מקף. עדיין לא פתרנו את החידה, מי גובר, המקף או הטיפחו. ואז הבאנו עוד שני פסוקים, ויתן משעת הג'רעוד למוכיר בן מנשה, וישב בו. זה טיפחו בלי מקף פה. ונתנו פסוק מדברי הימים, מדברי הימים ב', דומה עם וישב בו, דומה, אבל כתוב וישבו בו. יש גם את הטיפחו פה וגם את המכה, זה דומה לפה אבל לא אותו דבר. כן, ויבנו לחוב בו מקדוש לשמחו לאמור. בסדר, אבל בכל אופן העיקר זה התחלה. ואז אמרתי שהדוגמה הזאת פותרת את החידה מי גובר, המקף או הטיפחו. למה? למה זה פותרת החידה? כי אם הטיפחו הייתה גוברת, הבית פה הייתה צריכה להיות
דגושה.
כן, וישב הוא בו. ואילו הבית עוד בגד כפל שבא אחרי עוד אהבי, הוו הזאת, ברציפות. ברציפות היא גורמת לדגש שם שיתבטל, והאות ב' תיקרא רפויה. וישבו בו. אז כלומר ראינו שמי ניצח כאן? המקף ניצח כאן. ואז קיבלנו מצב שבו יש פה איזה תרכובת של שני טעמים, שיש לה שם מיוחד לתרכובת הזאת. התרכובת הזאת היא נקראת מאיילו. ככה היא נקראת, מאיילו. השם הזה הוא לא שם כל כך נפות וידוע. הוא דווקא רבותינו מורי יחיא סלוח ומורי יוסף סובירי, שהם כתבו חיבורים על הטעמים, מזכירו זה אולי פעם אחת את הדבר הזה. נדיר מאוד שמזכירים ומתייחסים לזה, ולכן אין הרבה שמודעים לזה, ויש כאלה שטועים בזה. אתה ראית כאלה שצריך להחזיר אותם? יש כאלה, אפילו שמעתי הקלטות של לימוד קריאה בתורה שעוצרים פה בטיפחו, כי לא יודעים איך לפתור את ההורים. אומרים וייסה נוח, אבל לא, זה לא הקריאה. צריך לקרוא את זה, את התפחה הזאת צריך לקרוא כאילו אפילו בלי הפסקה, ג'י כמו ג'י היום. וייסר נוח, ככה צריך לקרוא את זה. הטעם הזה נקרא מאיילו, והוא טעם נסתר. אמרתי שספר משפטי הטעמים שנכתב ב-1808 על ידי הרב וולף היידנהיים, שהוא מעמיק הרבה על הטעמים, בספר מעניין דווקא לקרוא אותו, הוא מתייחס למה זה המאיילו הזאת. הוא מזכיר בספר שלו את המאיילו כ-30 פעמים, ספר של עשרות עמודים, הוא מזכיר את המאיילו הזאת כ-30 פעמים, והוא כותב שהמאיילו הזאת יש לו צורה מיוחדת. מתי היא מגיעה? זה תמיד תפחו מקף אצנוחו, או תפחו מקף סילוק, תפחו מקף בסוף פסוק, או כך או כך. זה אלה הצורות של המאיילו. ככה זה יבוא, הטעם הזה הוא תרכובת של שלושה טעמים בעצם, שיוצרים סוג של טעם חדש. ובואו נראה את הדוגמאות למאיילו שחלקם אתם מכירים. בואו נתחיל במאיילו שבאה עם התנוחו, 11 פעמים, 11 מקומות. בואו נראה, ויסנוח, זה מקום אחד, אתם זוכרים? וביום הביקורים בהגריב החם מנחו חדשו על אדוני בשבועות החם, גם שם יש תפחו שלכאורה אין לה מקום, יש תפחו ואתנוחו. במקרה הזה יש איזה מילה אחת אז אין מקף, אבל תפחו ואתנוחו. יש עוד מקומות, יש בירמיהו ב' פסוק למד א', מאפליו, מאפליו, ארס מאפליו. זה דוגמה נוספת. עוד דוגמה נוספת מיחזקאל, גפודוה, גפודוה בו. כלומר, גפודוה בו. במקרה הזה, אני אכתוב לכם את הדוגמה הזאת על הלוח, תגידו לי, אתה סותר את עצמך. אני אכתוב לכם את הצירוף הזה מיחזקאל. ביחזקאל כתוב ככה. גפודוה בו. תגידו לי, פה אמרת וישבו בו, למה פה אתה אומר בו? למה אתה... נכון, פה יש מפיק בה. אז גם ברציפות, היות שיש מפיק בה, הוא לא מבטל את הדגש של הבגד כפת. האותיות ההבים מבטלות את הבגד כפת רק שהן משמשות כאימות קריאה, כלומר כחלק מתנועה, כתנועה לעיצור שבא לפניהן, ולא כעיצור בפני עצמו. אם הם עיצור בפני עצמו, אז הם לא בגד כפת כאימות קריאה, והם לא מבטלות את הם לא ההבים כאימות קריאה, והם לא מבטלות את הדגש. אז לכן גפודוה בו זה ביחזקאל כפהי. בהפטרה של שבועות, לא אופנים, גם אותו דבר. יש על האלף, לא אופנים, כלומר יש פה גם תפחו והתנוחו ביחד באותה מילה. נכתוב את זה באדום, פה גם תפחו והתנוחו ביחד. ובואו שמו, גם אותו דבר, ובואו שמו זה גם ביחזקאל, זה גם מופיע בתמידות, בסמיכות שתי המילים האלה, גם עם מקף. זה עוד פעם דוגמה כמו וייסר נוח, ובואו שמו, ובואו שמו,
אז גם פה יש את נוחו ופה יש טיפו. אז אתה צריך להחליט איך לקרוא את זה. האם המקף הוא זה שגובר כאן ואז אתה קורא את זה ברצף, או האם הטיפו גוברת כאן. עוד דוגמה יפה, שימו לב. ובוסו שומו, ובוסו שומו, גם כאן אותו דבר, ובוסו שומו. עכשיו פה יהיה גם בגלל אתה מרחיג, יהיה פה דגש גם בשין, כי זה רצוף. ובאותו שומו. אבל אם היה תפחו פה, לא היה דגש בשין. כי מתי אתה מרחיק מגיע, או הדחיק? מתי הדחיק דוחק? מתי שיש לך רצף, של כמה תנועות ברצף, ומלעל במילה הראשונה, אז 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 זה דוחק וגורם לדגש. יש כמה דוגמאות לזה בתורה. אני זכר, יש כמה דוגמאות בתורה שלכאורה היה צריך להיות, כן, אבל זה לא וואו, ותם שומו השין בלי דגש. אבל כן, אני זכר אז עוד דוגמאות שבהם לכאורה היה צריך להיות, יש דוגמאות שהיה צריך להיות בגד כפת בלי דגש, ובגלל הדחיק הדגש הזה בכל זאת הופיע שם. אני אנסה להיזכר, אני אמצא את הדוגמאות שיש לזה. בכל אופן, זה ביחד עם זה מקרה של מאיילו ביחד עם התנוחו. יש מאיילו ביחד עם, נכון, כי זה בעיקר אני פה מלמד דברים שהם בעלי משמעות מעשית, הרבה מהם ידועים, חלקם זה דקדוקים, סתם דקדוק לשם הדקדוק. אני לא מלמד אם אין לזה משמעות מעשית, אבל להיות שפה כן יש איזה משמעות מעשית, אז אני מלמד את הדבר הזה. וזה גם, אנחנו לקראת סוף לימוד הטעמים, אז ככה סוג של תוספת העמקה. עוד דוגמה של מאיילו, עוד דוגמאות של מאיילו שמגיעות ביחד עם סילוק בסוף פסוק. לא ידמו בעל בעמו להיחלו. איך אתה אומר להיחלו? איך אתה מנקל את זה? זה גם עם מאיילו. כן. להיחלו. להיחלו. איך הטעם של זה? יש לך טיפחו פה וסילוק פה. כלומר גם פה. כן, סוף פסוק סילוק וטיפחו זה גם מאיילו ביחד. לא ידמו בעל בעמו להיחלו. או למשל לדורות חם, גם אותו דבר. או במילים ארוכות או ברצף של מילים. יש גם ממו עשות הם, שזה מופיע בהושע, ואו אושתו לי גם מופיע ככה בדברי הימים, וגיוויתי לו בישעיהו, גם אותו דבר. כלומר ראינו כאן צירוף ייחודי של טעמים שלעיתים יותר סתירות בקריאה, ולימדנו איך המאיילו הזאת, איך היא באה לידי ביטוי. למעשה, אם אני אכליל, ואני אומר באופן כללי, המעילה הזאת בעצם הופכת את הטיפחו לג'יעיו, בעצם. אתה מתייחס לטיפחו, כן, ג'יעיו, ובזה פתרת את העניין. כן, אתה מתייחס לטיפחו, בעצם הכלל, כלל זריז של אורו ניתן ללכת, המצב זה עקבי, כן. יש 11 מקומות שזה מופיע עם אתנוחו, ויש 5 מקומות שזה מופיע עם סילוק. יפה.
יש
מה אילו? לא הספקתי להעמיק, אני אשתדל בלי נדר. זה כן, זה משהו כאן בארמית, אני מניח, אני לא הספקתי להעמיק, מה מקור השם הזה?
הפירוש מלמעלה?
מאילו.
מלמעלה. מה?
ירושם
מלמעלה.
מאילו?
מאילו.
מאילו
או
עין?
לא
מאילו. מאילו, עם א', אני אין לכם איך כותבים את זה.
אם זה עם עין, זה פירוש מלמעלה.
ככה.
מאלף.
כן. כן, בדיוק. מאילו. זה הטעם הזה, מאילו. אני לא יודע, אני צריכים לנסות להעמיק ולחשוב.
אולי
במרשות אל קפי, אולי יש שם. למרות ש... כן, אולי שם, יכול להיות. טוב, בכל אופן אנחנו צריכים, אנחנו חייבים וככה. הנה בגד כפת, אני חייב לכם לגבי הבגד כפת. הנה אני חייב לכם, אמרתי לכם שלפעמים שיש את ה הדחיק שהוא דוחק ומבטל את ההשפעה של בגד כפת, למדנו את זה כבר, ואני אתן לכם. ומישנה כסף גוחו בידכם ואת בנימין. היה צריך להיות ומישנה כסף, נכון? כי יש לי בסוף ומישנה, נכון? בסוף מישנה כסף, נכון? יש לי נון ה, בסוף משנה, ואחרי זה יש לי חף בכסף, ויש מקף ביניהם, זה ברצף, אז היה צריך להיות ומישנה כסף, אבל בגלל שה... זה דחיק, זה מגיע מרחוק, ומי ישנה כסף, אז השילוב הזה גורם להדגשה של החף. או למשל, וואנה טובי, סיד גוטי, ביום מוחור. כי טובה על סחורי לפון אחו, עספרי, עספרי. מפורסטו, עולכו פורס. בכל כל המקרים האלה זה מקרים של דחיק, שהכלל הזה של ריפוי, לרפות את הבגד כפת בעקבות האות ההביא שלפניה, הוא לא חל במקרה הזה. יפה, כן. עכשיו יש לנו עוד כמה זמן, אז אני אנצל את זה בשביל לעשות חזרה קצרה על נושא הטעמים, כי בשבוע הבא אני רוצה בעזרת השם כבר להיכנס, לנושא טעמי אמת, יוב משלב ותהילים בשבוע הבא. אז אני אעשה חזרה, מה למדנו, מה אנחנו למדים, הכל מוקלט, זה בסדר, מי שרוצה הכל מוקלט. מה אנחנו למדנו, מה למדנו בנושא הטעמים? קודם כל למדנו את החלוקה של הטעמים לשלוש קבוצות. למדנו ברמה העקרונית שהטעמים הם, יש להם שלושה תפקידים. יש להם תפקיד של מיקום הטעם במילה, תפקיד פיסוקי ותפקיד נגינתי. שלושה תפקידים. אמרנו שהטעמים יש להם שיטה של פיסוק בחוזק יורד. הפיסוק הכי חזק זה סוף פסוק, כי מחלק בין שני פסוקים. אחרי זה התנוחו מחלק את פסוק לשני תת עניינים. אחרי זה טעמים מעמידים או מלאכים אצל הספרדים, שבתוך שני חצאים גם עושים חלוקה, וטעמים מפסיקים או משנים אצל הספרדים. עכשיו, אם אתם זוכרים,
אנחנו אמרנו שיש טעמים, יש טעמים שהתפקיד הפיסוקי שלהם לא מתאים לנגינה שמנגנים בהם. יש חריגים. למשל טעם תביר. טעם תביר, אמרנו שאם אנחנו בטעם תביר ננגן בו כטעם מעמיד בצורה מלאה ולא נקצר אותו קצת, אז ייווצר מצב לפעמים של שגיאה בהבנה. דוגמה, צריך לעשות עצירה קלה. למה? כי אם אני אתן לכם דוגמה, מה המספר, מה המספר שכתוב כאן? אם אני אקח עכשיו את זה, ניקח מספר 46, 46 אלף וחמש מאות. יפה, נכון. עכשיו פה יש תביר 46 אלף תפחו וחמש מאות, יש פה סילוק בסוף. עכשיו אם אני עוצר פה תביר כטעם מעמיד, אז מה יצא לי? 46 זה 46, נכון? ועוד 1500 יצא לי 1546.
זה לא נכון.
וזה לכאורה, אני שאלתי את השאלה גם פה בבית כנסת, 46 הלך הוא 500, 1546 זה לכאורה מה שהיה צריך להבין לפי אם הייתי מעמיד בו ככל טעם מעמיד. אבל מה? יפה. התביר הוא יותר סמוך למילה אלף, והטיפחו עוצרת יותר חזק, אפילו שהיא טעם מפסיק והתביר הוא טעם מעמיד. זה חטיבה אחת. 46 מהלך, כלומר 46,000. נכתוב לכם בירוק את החישוב הנכון. 46,000. ועוד 500.
אבל אם הפסוק היה רוצה להגיד 46 ו-1500, הוא לא היה ככה קורא את זה. הוא לא היה אומר 46 ו-1500.
אתה אומר לכאורה, אני בא ומציג פה תיאוריה מעניינת, אבל היא לא תואמת לטעמים. אז בוא אני אגיד לך ככה, הסברנו, כן, הסברנו למה התביר, למה הוא בכלל נברא כהחלאה כזאת. הוא גם טעם מעמיד מצד אחד, מצד שני כשמו כן הוא תביר, הוא שבור קצת ולא מעמידים בו הרבה. למה? כי יש לו גם, אמרנו שלטעמים יש גם תפקיד פיסוקי אבל גם תפקיד נגינתי. כלומר פה אני צריך ליצור מצב שאני גם מאפשר לקורא איזה מרווח נשימה מסוים לפני סוף הפסוק, וגם מקרב אותו בצורה נוחה אל סוף הפסוק. תאר לך שהייתי הופך אותו לטעם מפסיק, מה היה קורה לקורא? הוא היה מתקרב לסוף הפסוק, הוא היה יקסר פה באלף, הוא קסר שנייה לפני סוף הפסוק, מילה לפני סוף הפסוק, שאתה שובר, שאתה עושה קסרה או איך קוראים קסרה זה תלוי דרום תימן, קסרה בכל אופן
זה לא ערבית, זה סתם
בכל אופן
ערבית של נשים, בכל אופן
בוא נמשיך. אם הייתי עושה את קסרה אותה, כסרה, הייתי עושה אותה פה, אז מה הייתם? 46 אלף וחמש מאות, כאילו לא הייתה סיומת יפה לפסוק. אני מסיים את הפסוק בשתי מילים.
אז איך קוראים
לזה? 46 אלף, עצירה קלה, 46 אלף, ואז אני מרשה לך גם פה בטיפחו אני מרשה לך גם לעשות אותה כמו תפחה וקצת, ואז בכלל יצאת נזכר בשני הכיוונים. את התביר עמדת קצת
את הטיפ חור, עמדת טיפה יותר, כלומר פיצית, פיצית על, על הקיצור של הטביר, פיצית בערכה של הטיפ חור,
הרווחת משמעותית.
הרווחת משמעותית, בדיוק. יצאת נזכר מכאן ומכאן.
יש אבותינו גם שלא למדנים, אף פעם לא חשבו שהכוונה היא, שהמספר הזה הוא 1546. הם הבינו שזה 40,000.
תראה. זה דוגמה אחת שאפשר לטעות בה. אני נתתי לכם דוגמאות מעניינות נוספות שהעמדה בטביר יכולה לעשות, יכולה להקשות מאוד. ואיזה דוגמאות נתתי לכם? אם אתם זוכרים, נתתי לכם דוגמה ממגילת רות ויאמרו ממגילת רות, ככה, ממגילת רות, איפה התנך?
אתה צריך תנך?
הנה, הנה, פה. מגילת רות, ויאמרו כל העם אשר בשער, כבר נפתח לכם את זה. הנה דקה. הנה. הפסוק אומר כך. אני מזכיר, אני עושה חזרה. אני אמרתי לכם את זה. ויאמרו כל העם. זה מגילת רות. מגילת רות. כן. לא, מצאתי את זה, רק לרגע הזה. הנה, מגילת רות, פרק ד', פסוק י' א'. ויאמרו כל העם אשר בשער, והזקנים עדים. הזקנים עדים. ייתן אדוני את האישו. דווקא הפסוק הזה. ייתן אדוני את האישו הבאו וכו'. ייתן אדוני את האישו הבאו על בית אחו, כרוכה וכדאו וכו' וכו' וכו'. יפה. עכשיו, מה אני מבין מכאן מהפסוק הזה? מי העדים של בועז?
העם או הזקנים?
מי העדים של בועז?
העם והזקנים.
זה מה שלמדנו. כי מה? היית יכול לבוא ולהגיד?
והזקנים
העדים. הוא יאמרו כל העם אשר בשער. והזקנים העדים. יפה, אז מה? ויאמרו, עכשיו אני כותב את הטעמים. ויאמרו כל העם אשר בשער, תביר, והזקנים, כלומר כל זה חטיבה אחת, והזקנים, מה הם אמרו? עדים, אנחנו עדים.
אם אתה רוצה בשער, אז זה כאילו נברד.
כן, ויאמרו כל העם אשר בשער, והזקנים, עדים. כלומר, אמרו לך שהזקנים הם עדים.
זה משנה את המשמעות.
בדיוק, זה משנה את המשמעות. ואני נתתי את הדוגמה הזאת, וכולם נפלו פה בדוגמה הזאת. פשוט עכשיו הם כבר למדו את זה, נתנו את הדוגמה הזאת כבר לפני שני שיעורים. הנה, הוא מודה. כלומר, אז לכן אנחנו נתנו פה נוסחה איך לקרוא נכון את הטביר. אמרנו, הטביר תמיד תבוא טיפחו אחריו, ואחרי זה או התנוחו או סוף פסוק, או... אז אמרנו, תקצר בעמדה של הטביר, ותאריך מעט בעמדה של הטפחו. ויאמרו, כל העם אשר בשער, והזקנים, עדים. נתנו פה עוד כמה וכמה דוגמאות. אני לא,
אעריך עכשיו בכל הדוגמאות שנתנו, אני רוצה, בגלל שזה סיכום בחזרה, אני רוצה להתקדם לעוד נושא שלמדנו. אנחנו למדנו גם את הנושא של מה תפקידה של הזירגו. מה התפקיד של הזירגו? למה היא מופיעה? למה היא נמצאת? הזירגו היא מופיעה כמה מאות פעמים בתורה, בסך הכל. זה הרבה מאוד. מופיעה, אני חושב שיהיה בריא, יאיר עוזרי ספר את כמה פעמים, אני חושב שהוא הגיע ל-357, אם אני לא טועה, פעמים שהזירגו מופיעה בתורה. בכל אופן, אבל אנחנו לא באנו למנות כמה פעמים מופיעה, אלא באנו להגיד מה התפקיד שלה, מה המשמעות שלה. אז אמרנו שיש לה שני תפקידים עיקריים. נתנו פסוקים כדי ללמוד מה הדבר הזה. נתנו פסוק בראשית פרק נון פסוק ה', אובי השביעני למר, אני אובי השביעני למר, הנה אונחי מת בגברי, אשר קוריתי לי בארס כנען, שמה תגברני ועתו אעלנו ואגברו את אובי ואושובו. עכשיו אמרנו, מה בעצם הזירגו הזאת יצרה? אמרנו שלפי תפקיד הטעמים, הסילוק מחלק בין שני פסוקים, עד סוף פסוק, התנוחו חולקת פסוק לשני תת נושאים. יש פסוקים ארוכים כמו הפסוק הזה, שהתפקיד של הזירגו זה לחלק אותם לשלושה נושאים עיקריים. זה התפקיד שלה, וזה חוזר על עצמו. כלומר, אובי השביעני למר, הנה אנכי מת. חלק אחד. עכשיו, בגברי אשר קוריתי לי בארץ כנען, שומו תגברני. דרך אגב, יש לא מעט שטועים ואומרים, הנה אנכי מת בגברי אשר קוריתי לי בארץ כנען. כאילו הוא מת בקבר שלו. זה מבלבל אנשים, כי הם לא יודעים את התפקידים של הטעמים. ולכן שהם קוראים קריאת תמה, קריאה פשוטה, אז הם חושבים, הנה אנכי מת בגברי אשר קוריתי לי בארץ כנען. לא, הוא יכול
להגיד,
לא, הוא יקרא את זה נכון, לא, הוא יקרא את זה נכון, אבל אולי הוא לא יבין, אולי הוא לא יבין בדיוק מה שהוא קורא בצורה נכונה. אובי השביעני לאמר, הנה אנכי מת, זה חלק אחד. בגברי אשר קוריתי לי בארץ כנען, שומו תגברני. חלק שני, ועתו אעלנו ואגברו את אובי ואושובו. שלושה חלקים. עכשיו, נתנו עוד דוגמאות לאיך הזירגו, התחלנו לעבור על הזירגות, על טעם זירגו מבראשית, וראינו איך זה בא לידי ביטוי. דוגמה, הזירגו שמופיעה פעם ראשונה בתורה, ויעס אלוהים את הורוגיע. שימו לב, חלק אחד בפסוק, נושא אחד בפסוק. נושא שני, ויבדל בין המים אשר מתחת לא רוגיע ובין המים אשר מעל לא רוגיע. זה חלק שני, יבדיל בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת, בין המשה מתחת לבין היתר מעל הרקיע. חלק שלישי, וואי היכן, וכך אכן היה. כלומר, הצהרה שכך אכן היה. שלושה חלקים, וככה זה ממשיך. אז זה תפקיד ראשון, זה גם מופיע בספר הכוזרי, ספר הכוזרי שנכתב לפני כאלף שנה, הוא גם מציין את זה בסוף המאמר השני לרבי יהודה הלוי. ואמרנו שיש עוד תפקיד, אולי אתה מכיר, היה אחד סופר מהיר וגם תלמיד חכם שקראו לו מורי סלם רדאי. אז הוא, כן, אבא של נחמיה רדאי, אז הוא היה כותב הגיגים ומחשבות וכל מיני כתבים שלו שקובצו לידי אל ספר, ושם הוא כתב בנושא הזירגו, והוא אמר אל נכון שבכל מקום שיש פליאה גדולה, תמיהה גדולה, צער גדול, שמחה גדולה, רגשות והדגשות רגשיות, הדגשות רגשיות או הדגשות של משמעות מיוחדת לאותו עניין, אז מופיעה הזירגו. כן, כמו למשל ויאמר הועדם, זאת הפעם עסם מעסמי ובשר מתבשרי. כלומר, אומר את זה בשמחה, זה לא חלק של שלושה חלקים. ויאמר הועדם, שזה הזירגו והסגול לתו ביחד, זה לא חלק נפרד בפסוק. זה לא שיכולתי להגיד שכמו בפסוקים הקודמים זה מחלק לשלושה חלקים, זה לא. אז אם ככה, מה התפקיד שלה? היא נותנת הדגשה רעיונית לאותו עניין. יפה. אז זה לגבי הזירגו ותפקידיה. דיברנו גם על טעמים שתמיד צמודים לימין או טעמים שתמיד צמודים לשמאל. למשל תירשו ימין תמיד תופיע צמודה לימין, תירשו שמאל זירגו סבול לתו, טעמים שיופיעו תמיד, או פישטו, תמיד יופיעו צמודים לשמאל. אבל זה לא מעיד על מקום הטעם במילה. כי למשל, אבול, השמים, אנחנו, אנחנו, איפה הטעם? בנון. נכון? אבל איפה הזירגו תופיע? בסוף, בשמאל. אז אם ככה, אמרנו שיש חלק מהחומשים שכתבו את הזירגו פעמיים, כדי שתדע איפה ההתאמה במילה. כי אמרנו שחלק מהתפקידים של הטעם זה גם להגיד מה מקום ההתאמה במילה. במקרה הזה, זה לא ממלא את התפקיד הזה, אז לכן הכפילו את זה. גם באוחינו, על אוחינו, סגול לתו, צמודה לשמאל, אז צריך לשים אותה, שם אותה גם בחטא כדי שתדע את ההתאמה. זה לגבי העניין הזה. אמרנו, דיברנו על כללי הג'יעיו, אמרנו שבמילים מוקפות הג'יעיו תופיע בהברה השלישית לפני הטעם במילה השנייה, וגם סופרים לאחור. ספרנו לאחור את ה... למשל, מי גרו גודש, מי ישנה כסף, ספרונו לי. אמרנו שהג'יעיו תופיע במקום השלישי. איך? אם אתה לוקח וסופר, ספרונו, נו זה השלישי, רו זה השני, סא זה התנועה של ספרו, זה המקום שבו תשים את הג'יו. כן.
זה נכון גם לגבי ווא בחיבור?
מה למה?
ג'יו, נגיד ווא התנרה.
אם זה נכון לגבי ווא בחיבור? לא תמיד, לא תמיד. יש מקומות שבהם וו החיבור מופיעה עם ג'יו, אבל על פי רוב היא לא מופיעה עם ג'יו. על פי רוב לא. יפה. זה הדוגמה שנתנו. אמרנו שלפעמים יש מקרים שהעברה השלישית נופלת בסוף המילה, כמו מאה עם פרעות, אז זה יופיע בעברה הרביעית שלפניכם. אז על זה גם דיברנו. אמרנו שיש חריגים עוד מנושא הטעמים. יש מילים שאתה מהוגה אותם בטעם מפסיק אפילו שיש בהם טעם מוליך. לדוגמה, המילה לא, למד וב, כדי להבדיל בינה לבין לא, למד א', אתה תהגה אותה אפילו שיהיה בטעם מוליך. למשל, באחול שור אותם לא שור, אפילו שבלא יש שם שופר הולך, שזה טעם, טעם מוליך, אתה תהגה את המילה לא עם הפסקה קלה, כדי להבדיל בינה לבין לא, שזה למד א'. גם בו, כל אשר בו מום לא תגריבו, כי לא לראשון יהיה לוחם. גם במילה בו, בית וב, כדי להבדיל בין בית לבית א'. אז זה גם חריג, ויש כל מיני מקרים גם פרטניות שגם מושכים בהם, כמו למשל מי סום פא לא אוזום, מושכים קצת בסום. אין זה כי אם בית אלוהים אשרחו ישראל מי חומר פה. כל מיני יש גם גול אחד, ויען כל העם, גול אחד, יש שם גם שם במילה, יש כל מיני מילים מיוחדות, שאנחנו, אפילו שיש בהם טעם מוליך, אנחנו, או קיוד על כס יואב, אפילו שבמילה כס יש שופר הולך, אנחנו מושכים, זה כל מיני חריגים, או נזכר יין, רביעי תהין, מה שרציתי על כל איש, על כל איש, על כל איש ישראל, גול רום. זו הייתה הדוגמה שרציתי. בואו נראה, דיברנו גם על זה. יפה. אז זה הדוגמה הזאת. עכשיו רק כדי לאתגר אתכם בנושא טעמי אמת, אני אתן לכם איזשהו לטבזקום לקראת הפעם הבאה. לגבי טעמי אמת, אני אתן לכם פסוק ואתם תנסו להגיד לי למה, מה הבעיה פה. תנסו להגיד לי מה הבעיה פה. יש פסוק בתהילים, דווקא איוב משלב בתהילים, שימו לב, פסוק ידוע ומוכר, מכירים את הפסוק הזה? רבים מכאובים, רבים מכאובים, לא ראשו פה התנוחו, אם הייתי הולך לפי הטעמים הרגילים, התנוחו מופיעה פה, כלומר רבים מכאובים לו ראשו ואבטח באדוני. נשמע לכם הגיוני? נשמע לכם הגיוני? איפה נשמע לכם הגיוני? שיהיה פה. נכון. אז פה יש טעם עולה ויורד, וזה ככה פתיח לשיעור הבא, שזה הטעם הזה, זה אחד הטעמים החזקים ביותר באיוב משלי ותהילים. ואידך זיל גמור, בעזרת השם, נרחיב על זה בשיעור הבא. ברוכים תהיו.